אני מתכבדת להזמין את עורך דין רוברט ליכט פטרן, עורך דין ותיק בתחום של דיני משפחה, שותף במשרד עורך דין יוסי מנדלסון, מרצה במכללה למינהל, בבקשה.
תודה רבה, אני שמח שהזמין אותי לדבר בפאנל המכובד הזה, שככה לפני שנים ארוכות גם הזדמן לי לעבוד במרכז המאוד מאוד חשוב הזה. כיוון שאני ככה בהרצאות שלי נוטה לדבר מאוד מאוד מהר ובכוונה כדי שלא יבינו מה אני אומר, אני מכין תמיד חומר קריאה, חומר הקריאה, כיוון שפה זה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה ולא הזדמן לנו ככה לצלם אותו, נמצא באתר של מרכז רקמן, כתובת המייל נמצאת ממש מאחורי ההזמנה למטה, אפשר להיכנס לאתר ולהוריד את ממש את ההרצאה שלי בשלמותה, לא צריך ככה לרשום שום דבר, וגם רשימת קריאה לגבי הפסקי דין והחומרים שאני מזכיר בהרצאה שלי. אני חייב לומר ככה התוודות לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לגוף העניין, העמדה האישית הפרטית שלי, שאני ככה מעביר את זה בהרצאות שלי כבר שנים ארוכות, לא כל כך ארוכות, כן, אני בכל זאת עורך דין צעיר, אבל הדגש שאני שם הוא על העובדה שבאמת יש נזקים מובהקים שנגרמים בתחום של דיני משפחה במשפחות ברחבי ישראל, נזקים שמצדיקים פיצוי, ולכן אני סבור שיש מעט מדי תביעות נזיקין, ובוודאי שאם יש כלים נזיקיים שעומדים בפני בעלי דין הם צריכים לנצל אותם, כפי שאמר גם דוקטור שמואלי. בתי המשפט יש להם כלים מספיק טובים במסגרת דיני הנזיקים כדי, יש הגנת זוטי זוטות, חלק מההגנות אני מזכיר גם בסוף החומר שלי, הגנת זוטי זוטות והגנת עדנדרית, תכף נראה, ויש הגנות רבות אחרות, וגם כאשר מוגשת תביעה שהיא לכאורה תביעת סרק, היא בהחלט מאפשרת המטלה לבית המשפט לכנס את המשפחה, כולל הילדים דרך אגב, שתמיד מאיימים עלינו שהילדים עכשיו יתחילו להגיש תביעות נזיקים בגלל שלא שלחו אותם לסאמר סקול ושאר טענות. גם ילד שמגיש תביעה נזיקית, אם כבר הוא הגיע להגיש תביעה נזיקית, בגלל עילה כזאת כנראה יש פה איזושהי בעייתיות יותר עמוקה בתחום של המשפחה, שמוצדק שבית המשפט יתכנס ויראה שם איפה הבעיה באמת. הנושא של ההרצאה שלי הוא בעצם הנושא של לשון הרע, ואני ככה מנסה לחשוב איפה אני יכול לחדש, ולא רק ככה להזכיר לכם את הפסיקה שכבר נפסקה בעניין הזה. התחושה שלי שמבחינת נושא של לשון הרע, הפסקי דין שניתנים, הפיצוי שניתן בהם הוא נמוך מדי, ובחלק גדול מהמקרים, מקרים מובהקים של לשון הרע אינם מתפסים למרבה הצער כעוולה נזיקית. ואולי אני אקפוץ לפני שאני ככה אדבר על המטרות הכלליות של דיני הנזיקים ודיני המשפחה לחמש דוגמאות שרשומות אצלכם בחומר. למשל, פרסום לשון הרע של בן זוג, נניח הבעל, שמתקשר לחברי המשפחה השונים ומפרסם דברים שונים העלולים לבזות את האישה ולהשפילה. אין באמת איזשהו אינטרס חברתי להגן על פרסום כזה כפי שנראה בהמשך, להפך, פרסום כזה עלול לפגוע פגיעה מאוד מאוד קשה באישה, כולל להשתיקה מבחינת האופן שבו היא יכולה לנצל את חופש הביטוי שלה, ותכף נראה את האיזון החשוב הזה. דוגמה שנייה שהיא אני חושב מעניינת ועוד לא נוסתה, פרסום לשון הרע של הורה שמפיץ לשון הרע על ההורה השני לילדים עצמם. לכאורה דיני לשון הרע בסיטואציה של הסתה וניכור הורי מאפשרים תביעה בגין לשון הרע, למרות שמי ששמע, האדם הנוסף שנדרש על פי החוק, הוא ילד. וגם כאן יש בעיה מאוד מאוד קשה, שאולי גם לדיני איסור לשון הרע יש מקום לטפל בבעיות הללו. ושוב, אני מצטרף למה שאמר דוקטור שמואלי, זה לא שאני חושב שהסעד הנזיקי הוא הסעד הטוב ביותר, אולי לעורכי הדין הוא הטוב ביותר, אבל עורכי דין אחראים בוודאי יראו את התמונה הכוללת ולא ידאגו רק לכיסם. הוא הסעד, הוא הכרח בל יגונה במדינת ישראל כאשר הנזקים קיימים בשטח. אי אפשר לבוא ולומר לא נדון בתביעה נזיקית מחמת לשון הרע משום שזה יעורר סכסוך בתוך המשפחה. להפך, הסכסוך קיים. הראיה שהוצאה לשון הרע בתוך המשפחה שיש לה נזקים כבדים ביותר, למרות שהנזק הוא לא חלק מהגדרות העוולה. נזק כבד מאוד עלול להיגרם מאותה לשון הרע. אז כאן התפקיד של מערכת המשפט ובתי המשפט לענייני משפחה זה לבוא ולתת סעד גם כדי למנוע את הישנות התופעה, כלומר כדי לשרש את התופעה ואת הנזק הקיים תוך שמירה ככל הניתן באמת על היחסים המשפחתיים הנמשכים. למשל, פרסום לשון הרע על בן הזוג, האישה מחליטה להגיש תלונה נגד בעלה למעביד שלו ומפרסמת את התנהגותו המינית החריגה. הדבר כמובן לא חכם, כי זה כנראה עלול לפגוע בסכום המזונות שהיא תקבל, אבל זה מה שהיא בחרה לעשות. אני לא חושב באמת שיש הצדקה, כפי שנראה בהמשך, מבחינת הגנת אמת הפרסום, שיש פה איזשהו עניין ציבורי שהיא תדווח למעביד על התנהגותו המינית, אבל הדבר עלול להביא לפיתוריו. פרסום לשון הרע במסגרת התדיינות משפטית בין עורכי דין. אני חושב שכולנו היינו בדיונים בבתי משפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים שהופיע מולנו עורך דין שלא היה לו הרבה מה לטעון לגופו של עניין, אבל לגופו של טוען היה לו הרבה מאוד מה לומר, כולל העובדה שהוא גונב את הכספים של הלקוחות ואין לו מושג מה הוא מספר פה לשופט. והדברים בהחלט מהווים, אולי במיוחד בתחום שלנו של דיני משפחה ככה, כן, מערב פרוע קוראים לנו ולא בכדי, בעיה מאוד מאוד קשה. וגם הבעיה הזאת, כפי שאני רוצה לטעון בהמשך, היא לא רק בעיה של פגיעה בשמו הטוב של עורך הדין שמנגד, שמוצאת עליו לשון הרע. יש פה בעיה נוספת שהיא גם בעיה בחופש הביטוי, משום שאחד המאפיינים של לשון הרע, שהם נוטים להשתיק את מי שנפגע מלשון הרע. אז זה כמה דוגמאות על קצה המזלג. אולי עוד דוגמה, עוד דוגמה אחת שמבוססת על סיפור אמיתי. כל הדוגמאות מבוססות כמובן על סיפורים אמיתיים. מקרה שהיה כך היה, בעל שהתגרש, אדם מאוד ידוע ומפורסם, התקשר במספר פעמים למשטרת הגבולות ואמר שאוטוטו אשתו לשעבר עומדת לחזור מחול והיא מחביאה בגופה סמים, ונא לבדוק את זה ביסודיות בדרכים המקובלות כדי לוודא שהיא אכן לא מבריחה לארץ סמים. גם כאן יש לכאורה תלונה לרשות חוקרת, ואנחנו תכף נראה את ההגנה על פי חוק, וגם פה זאת בעיה קשה בתחום שלנו שעלולה להתרחש במספר רב של מקרים, שבעצם מטרתה לא רק לפגוע ולהוציא לשון הרע ולפגוע בשם הטוב, אלא הנזקים הכלכליים, יכול להיות שזה ישפיע במסע ומתן, התשה, בהרבה מאוד גורמים אחרים, השפעותיה הרסניות, כולל דרך אגב על נושא של הילדים. הנושא של חוק איסור לשון הרע בעצם מאזן בצורה מסורתית בין שני ערכים גדולים, חופש הביטוי ומצד אחד והזכות לשם טוב. השאלה איזה איזון אנחנו צריכים לעשות בין שני הערכים הגדולים האלה, האם מדובר באיזון אנכי כפי שנתתה הפסיקה בתחילת, לא בתחילת הדרך אבל בעצם עד היום הזה, פסק דין חברת החשמל ופסק דין אבנרי ופסקי דין אחרים, לשיטתו של השופט שמגר בפסק דין חברת החשמל, חופש הביטוי במדינת ישראל חשוב יותר מהזכות לשם טוב, ולכן מתבקש כאן איזון שהוא איזון אנכי, כלומר בכל מקרה של ספק יד חופש הביטוי על העליונה. העמדה הזאת היא עמדה בעייתית בעיניי, צריך לשים לב לעמדתו של השופט לנדאו, כן כותבים לנדאו אבל השופט לנדאו בפסק דין חברת החשמל, ששם מבחינתו שתי הזכויות הן שקולות ואולי אפילו עדיפות לזכות הממוקדת לשם טוב, להבדיל מהחירות הכללית לחופש ביטוי. כאשר אנחנו מגבילים אדם בחירות הביטוי שלו, אנחנו לא באמת פוגעים בחופש הביטוי שלו אלא ברמה מאוד מאוד נקודתית. לעומת זאת הזכות לשם טוב היא זכות ממוקדת, זו זכות וזה חירות, טבלת הופל וכו'. בכל אופן, אחת הטענות היא שלאחר המהפכה החוקתית חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בעצם מגן הגנה משמעותית יותר על הזכות לשם טוב, שלכל הדעות היא חלק בלתי נפרד מהזכות לכבוד ומהזכות לפרטיות. הזכות לחופש ביטוי, כאן יש כבר מחלוקת פוסקים, ייתכן שגם היא מוזכרת מוגדרת במסגרת הזכות לכבוד, אבל לכל הפחות מדובר כבר בזכויות בעיניי שהן שוות משקל. למה אני מדבר על נוסחת האיזון בין שני הערכים האלה? משום שאנחנו נראה שכאשר אנחנו מפרשים את חוק איסור לשון הרע, בכל שלב ושלב שאנחנו נתקל באיזושהי מחלוקת, נצטרך בעצם לפנות לאיזושהי נוסחת איזון יותר כללית. ברק בעצמו, למרות שהנטייה הטבעית שלו היא לכיוון חופש הביטוי דווקא, ברק עצמו מודה שבכל איזון שכזה חייבים להביא בחשבון את מיהות המזיק הקונקרטי, מיהות הניזוק הקונקרטי. כלומר, ליחסים המשפחתיים יש חשיבות רבה בקביעת נוסחת האיזון. התחושה שלי, כן, דיברנו כאן מקודם על תחושות, ואני חושב שזאת גם המסקנה החוקתית המתבקשת, היא שהזכות לשם טוב גוברת על הזכות לחופש ביטוי בהקשרים רבים, במיוחד כשמדובר בדיני משפחה. שימו לב שגם העמדה של השופט שמגר המקורית, שקבע שחופש הביטוי עדיף, עסקה בעיקר בביטוי הפוליטי ולא בביטוי הפרטי. כשמדובר בביטוי הפרטי, אני לא חושב שאפשר היום לטעון שהזכות לחופש ביטוי עדיפה על הזכות לשם טוב. אני לא אכנס לכל המטרות הכלליות של דיני הנזיקים, אבל אין ספק שבהקשרים רבים, אמרתי את זה כבר בתחילת דבריי, הנזקים הנגרמים בתחום של דיני משפחה בין בני משפחה מקיימים את כל המטרות של דיני הנזיקים. נכון שצריך שתהיה רגישות למטרות המיוחדות של דיני המשפחה, כגון הגנת הפרטיות של המשפחה, יחסים הנמשכים, במיוחד אם מדובר בהורים לילדים, לאורך שנים בין בני המשפחה. החובת נאמנות המיוחדת שיש בין בני הזוג לבין עצמם, לא מדובר בשני זרים. מטרה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה, וחשוב לי ככה תמיד להדגיש אותה, כי לעתים היא נשכחת אליו. החובה של כולנו, במיוחד של מערכת המשפט, במקרים המתאימים, להבטיח יחסי משפחה איכותיים ושוויוניים. לא רק איכותיים, גם שוויוניים. המגמה של אי התערבות במשפחה לעתים מותירה את פערי הכוחות המאוד מאוד גדולים בתוך המשפחה על כנם. כלומר, במקום שבו נדרשת ההתערבות של בית המשפט, גם אם הוא מחליט לדחות תביעה, גם אם הוא מחליט שחלה פה הגנת זוטי זוטות, אבל מכנס את בני המשפחה, כן לעשות מאמצים ולהבטיח שהדברים לא ישנו, להבטיח שהיחסים הנמשכים יהיו איכותיים ושוויוניים. אחד הפסקי דין המעניינים ביותר בהקשר של תפיסת המשפחה, והזכירו כאן מקודם את הגישה האינדיבידואליסטית ואת הגישה הקולקטיביסטית, פסק הדין שעוסק בתחולתו של חוק הגנת הפרטיות בבית הדין הרבני. בבית הדין הרבני הגדול, הרב דייחובסקי, יש לו עמדה מאוד מאוד מעניינת שבאה ואומרת בעצם אין פרטיות במשפחה, המשפחה זה יצור חדש, אחד ועוד אחד שווה שלוש, משהו חדש לחלוטין, ויש לה ערכים שלה, כאשר כל צד ויתר על זכויותיו הפרטיות כאשר נכנס לתוך התא המשפחתי. ברק, כן, בעתירה לבגץ שם כשזה מגיע, ברק בא ואומר, הייתי אומר גישה שהיא קצת כותבית, בעצם בני הזוג כשנכנסו לנישואים שמרו כל אחד על תכונות, על זכויותיו האינדיבידואליות, על זכויות הפרט, על זכויות הפרט שלו. בעיניי צריך כאן, כן, למרות שאני לא אוהב תמיד ככה לחתוך באמצע, זה לא בעיניי נכון, אבל בהקשר הספציפי הזה אני חושב שאחד ועוד אחד לא שווה שני נפרדים, ואחד ועוד אחד לא שווה שלוש, אבל אחד ועוד אחד שווה שתיים וחצי. הגישה הנכונה בעיניי היא גישה ברוח גישתו של המלומד הקנדי וויל קימליקה, שמדבר בעצם על כך שהקהילה והמשפחה כקהילה קטנה בעצם משרתת את הצרכים הפרטיים של בני המשפחה השונים. בני המשפחה השונים יש להם אינטרס בשימור היחסים המשפחתיים, בשימור יחסי האמון המיוחדים שביניהם. הם נהנים הנאה מיוחדת מהיחסים האלה. כלומר, הקהילה בעצם משרתת את הפרט, בכפוף כמובן לזכות יציאה. יש זכות יציאה מכל קהילה, יש גם זכות יציאה, וראוי שתהיה מהמשפחה. אבל כאשר יש יציאה מהקהילה הרלוונטית, מהמשפחה הרלוונטית בהליך גירושים, לא ייתכן שאנחנו נאפשר להרוס את כל מה שהיה קיים קודם לכן. כגון בנושא של איסור לשון הרע. לא יכול להיות שהעובדה שכרגע אנחנו נמצאים בהליך גירושים תצדיק חשיפת קופת שרצים שהייתה תלויה לבעלים מאחור מאז ומעולם, או לגלות את כל מעלליה של אשתי עוד כשהייתה תלמידה בבית ספר תיכון והעתיקה במבחנים, משום שעכשיו אנחנו מתגרשים. אלא המחויבות והערבות ההדדית שבעצם הייתה בתוך חיי הנישואים נמשכת במובן הזה גם לאחר מכן, חובות הנאמנות ממשיכות גם לאחר מכן. אני חייב כאן, ואולי ככה נסכם את העניין הזה ככה במשיכת מכחול מאוד מאוד גסה, התחושה שלי היא שאם אני דן בהבדל שבין איסור לשון הרע בין שני זרים לבין איסור לשון הרע בין שני בני משפחה, אני אומר שעל דרך הכלל המגמה חייבת להיות מגמה של החמרה, לא מגמה של הקלה. כלומר, אם אני מפיץ איזשהו מידע אודות השכן שלי, זה פחות חמור בעיניי מאשר אם אני מפיץ מידע שנועד להשפיל את בן הזוג שלי. חובת הנאמנות שלי כלפי בן הזוג היא הרבה יותר גבוהה, ולכן זה מצדיק בדרך כלל החמרה בפיצוי, החמרה בפרשנות של המבחנים הרלוונטיים, צמצום של ההגנות וכולי. אבל, ופה איזושהי מילת הסתייגות, כי ככה כשחשבתי על הדברים אמרתי אני חייב לומר את הדברים. יש סוגיות מסוימות שבהם הדבר עלול לגרום אכן לנזקים שלא התכוונתי להם בהערה הכללית. כלומר, יש סיטואציות מסוימות שבהם צריך אולי להקל בפיצוי. דוגמה מצוינת לכך זה פסק הדין של השופטת מימון, שוב הכל כתוב אצלכם, במקרה שבו האישה הייתה מסורבת גט במשך שנים ארוכות, אלא שהיא לא הגישה תביעה לבית הדין הרבני. דרך אגב, הערה לדיון המאוד מעניין והחשוב שהתקיים כאן קודם, ובאמת יישר כוח מאוד גדול לעורך הדין סוזן וייס, שבמו ידיה אני חושב חוללה את אחת המהפכות הגדולות במשפט הישראלי, ואי אפשר ככה להפריז בחשיבות של הדבר הזה. תביעות נזיקים בגין סרבנות גט הם אחד מהמכשירים החשובים ביותר בעיניי לפחות בתחום של דיני משפחה. אין שום צורך בחיוב בגט של בית הדין הרבני, שום צורך. דיני הנזיקים כלל אינם קשורים לאיזושהי תעודת הכשר שייתן בית הדין הרבני שאכן יש כאן צורך בחיוב בגט, או מצווה להתגרש, או כפייה, לא משנה, או דחייה. ייתכן גם מצב של תביעת נזיקים בגין סרבנות גם אם בית הדין הרבני דחה את התביעה וקבע שצריך לחזור לשלום בית. העניין הדתי לחוד והעניין הנזיקי עם המטרות המיוחדות של דיני הנזיקים לחוד, אין קשר. ויש גם פסק דין אכן של מנחם הכהן ברוח הדברים האלה. פסק הדין בכל אופן של השופטת נילי מימון עוסק בסיטואציה שבה האישה הייתה כאמור מסורבת גט שנים ארוכות, אלא שהיא לא הגישה תביעת גירושים לבית הדין הרבני, ולמרות זאת היא הוציאה שם רע על בעלה שהוא סרבן גט והוא מסרב לתת לה גט. השופטת נילי מימון דנה בדבר הזה כן, לפי חובתה, לפי חוק איסור לשון הרע, וקובעת מה לעשות. הפרסום לא היה מדויק, הפרסום לכן נועד להשפיל, לא חלה הגנת אמת הפרסום, אבל בכל זאת אחרי שהיא קובעת את קיום יסודות העוולה, היא פוסקת פיצוי סמלי של 1,000 שקל, שהוא פיצוי כמובן מינימלי ביותר ללשון הרע. וזה כיוון שנראה בעיניי כיוון נכון. במקרים המתאימים צריך לזכור שהיחסים המשפחתיים הם לא יחסים קלאסיים של מזיק וניזוק. מזיק וניזוק קלאסיים שהם שני זרים, מדובר בתאונה חד פעמית מצערת שהפגישה אותם ובית המשפט צריך לפסוק את הפיצוי, כן, לפי המטרות של דיני הנזיקים. היחסים המשפחתיים הם יחסים נמשכים, הם יחסים שכוללים עליות ומורדות. יכול להיות מצב שמדובר באישה שהייתה אישה נאמנה ואשת חיל כל השנים ועשתה כמיטב יכולתה לוותר על הקריירה שלה עבור בעלה, ובאמת נניח בתגובה לבגידתו של הבעל בעידנא דריתחא או אפילו במכוון נפלט ללשון הרע על בעלה, הוציאה במכוון כסוג של תגובה לשון הרע על בעלה. הייחודיות של יחסי המשפחה בהקשר הנזיקי צריכה להסתכל על התמונה בכללותה, כולל שיקולים שבדרך כלל לא אמורים לעניין את השופט האזרחי שדן בתביעת נזיקים. גם פסקי הדין של השופט קץ נדמה לי ופסקי דין אחרים שבעצם דוחים תביעות לשון הרע בסיטואציות שיש חשש ממה שמכונה אפקט מצנן, מהימנעות מתלונות חסר בסיטואציה של אלימות במשפחה או אלימות מינית במשפחה, התעללות בילדים וכולי, הם סיטואציות מתאימות לזהירות שיפוטית בכל הקשור להפעלת דיני הנזיקים. אבל שוב, מדובר ב כלים שדיני הנזיקים עצמם מאפשרים לנו במסגרת ההגנות השונות, או אם נחרוג לרגע לעוולת הרשלנות, במסגרת קביעת חובת הזהירות המושגית. כיוון שאין באמת הזמן כמעט נגמר, אני רוצה ככה להדגיש בקצרה שתי בעיות כלליות. בעיה ראשונה, אולי שלוש בעיות כלליות. בעיה ראשונה היא שהיום על פי המצב החוקי אי אפשר לדון בפרסום לשון הרע על המת. מי שהלך לעולמו בעצם כבודו הפקר, אפשר לפרסם עליו כל לשון הרע. יש אמנם אפשרות לעבירה פלילית בסעיף 5 לחוק איסור לשון הרע, אבל הדבר כמובן איננו תרופה מספקת לנזקים שנגרמים לזכרו של המנוח, ואם תרצו על פי הלכת אל סוחה גם לנזקים עקיפים לקרוביו, לא חייב להיות יורשיו, קרוביו. יש הצעת חוק של זהבה גלאון שתלויה ועומדת בעניין הזה, ואנחנו, אני לפחות מאוד מקווה שהיא תתקבל, כי במיוחד בתחום שלנו זה יאפשר לנו להגיש עוד תביעות כמובן, כי באמת שלא ייתכן שכבודו של המנוח יהיה הפקר. הערה שנייה היא לגבי סעיף 13.5 לחוק איסור לשון הרע, שבעצם מדבר על כך שפרסומים פרסומי לשון הרע שנעשים תוך כדי הליך, תוך כדי דיון משפטי, מוגנים מפני תביעה נזיקית או פלילית בלשון הרע. הסעיף הזה הוא סעיף בעייתי מאוד בעיניי, במיוחד בתחום שלנו כפי שאמרתי קודם. הסעיף הזה בעצם מאפשר השתלחות חסרת רסן הן בבעל דין, הן בעורך הדין של בעל הדין, והן לעתים להלך אימים ולהפיץ לשון הרע על המשפחה המורחבת של בעל הדין שכנגד. הסעיף הזה נדון בפסק דין בשם אבו חיר, יש לכם את זה כאמור ברשימת הקריאה. אני חייב לומר שדעת המיעוט של השופט רובינשטיין נראית לי מדעת הרוב. דעת המיעוט של השופט רובינשטיין בעצם מנתחת את ההיסטוריה החקיקתית. זה נכון דרך אגב שבעבר עד 1967 היה סייג בתוך הסעיף שאומר רק מה שנדרש לצורך המשפט, לצורך הדיון, והסעיף הזה נמחק ביודעין על ידי המחוקק בשנת 1967. הדבר הזה הוא נכון, אבל רובינשטיין מפרש שם, ואני חושב בצורה מאוד יפה, את המסר שצריך להסיק מתוך המחיקה הזאת. המסר הוא לא בהכרח שהמחוקק בא ואמר ההגנה היא מוחלטת, מעכשיו הכל יהיה הפקר, אלא המסר היה שלא רצו לעשות החמרת יתר. יש באמת חשש לאפקט מצנן, למה שאני מכנה ייצוג דפנסיבי, כמו רפואה דפנסיבית, ייצוג דפנסיבי, שעורך דין יחשוש לייצג, או בעל דין יחשוש לטעון את טענותיו. אבל כפי שהתמודדו דיני הנזיקים בהצלחה מרובה עם, עם הבעיה של רפואה דפנסיבית, כך אין בעיה להתמודד עם הייצוג הדפנסיבי. אם עורך דין, כמו בפסק דין אבו חיר, אומר על רעהו בפני השופט, והדבר נעשה במכוון כדי להשפיע כמובן על תוצאות ההליך או להלך אימים על הצד השני, שעורך הדין השני הולך להיות מוגש נגדו כתב אישום והולכים להשעות אותו מלשכת עורכי הדין, והדברים האלה אין להם שחר, בעיניי המדובר בלשון הרע. שימו לב, לא, כן, ההצדקה לפרסום לשון הרע במסגרת כזאת בתואנות שזה מגן על יעילות והגינות ההליך השיפוטי נראית בעיניי מגוחכת ממש. הרי זה ההפך הגמור, זה פוגע ביעילות ובהגינות ההליך השיפוטי. האפקט המצנן, עם כל הכבוד, אפשר ככה להגן עליו בהקשרים אחרים, אבל היעילות נפגעת. אם השופט צריך לעסוק בדברים שאינם קשורים להליך המשפטי, היכן כאן היעילות? ההגינות, הרי מטרתו של של לשון הרע בסיטואציה כזאת היא לבזות את הזולת, היא להתיש את הזולת. מבחינתי, ויש על זה מאמרים בהקשרים אחרים, חופש הביטוי כלל אינו כולל מלכתחילה במסגרת הגדרת הזכות את חופש הביזוי, כשם ש כן זכותם של הנאצים לצעוד ברחבי העיירה בשם סקוקי בארצות הברית היא לא ביטוי ראוי של חופש הביטוי, לפחות לפי חלק מהגישות, כך חופש הביטוי בעיניי מלכתחילה לא כולל את חופש הביזוי. להפך, במקרה שלפנינו, הביזוי של עורך הדין, של בעל הדין שכנגד בדברים שאינם דרושים להליך השיפוטי, נועדה לפגוע בחופש הביטוי, נועדה להשתיק אותו. ולכן ההגנה של סעיף 13.5 חייבת להיות הגנה מסויגת. אני מסיים, בסעיף 5א לחומר שחילקתי יש גם כמה הצעות לפתרון בנוסף למה שמוצג על ידי השופט רובינשטיין בפסק הדין שלו, איך אפשר לפרש במצב המשפטי הקיים וללא צורך בתיקון חקיקתי את בעצם את הסייג לפי דעת המיעוט של השופט רובינשטיין. וגם אם אין ברירה, שימו לב, זה אולי הערה או בקשה תחינה לשופטים, גם אם אי אפשר לעשות את המהלך הפרשני שאני מציע כאן, לפחות הוצאות משפט. כלומר, בסיטואציה שבה צד מוציא לשון הרע על הצד השני ורואים שאין לזה שום קשר להליך המשפטי או נגד עורך הדין, יש מקום לייחד דיון ולו דיון קצר בעניין הוצאות המשפט שמתחייבות מהדבר הזה, כיוון שממילא סכומי הפיצוי שנפסקים הם ברמה של 10,000, 20, 30, 40, 50 אלף שקל, לצערנו סכומים נמוכים בהקשרים המהותיים, גם סכומי ההוצאות, אם קצת יתקרבו לסכומים האלה, ייתנו איזשהו מענה, למרות שאני לא חושב שזה פתרון ראוי. משפט אחרון, במסגרת הגנת סעיף 14 סעיף 14 וסעיף 15 בעצם הגנת תום הלב, וסעיף 14 הגנת אמת בפרסום. סעיף 14, שימו לב, זה לא מספיק שיש לנו דבר שהוא דבר אמת. הגנת אמת דיברתי, כפי שהיא מכונה, לא תלויה רק ביסוד האמת. נדרש פה רכיב נוסף, והוא של הפרסום יש עניין ציבורי. לא עניין לציבור, שהציבור מתעניין בו, חלק מהציבור מתעניין בו, אלא שיש כאן אינטרס ציבורי חשוב כדי לחשוף את אותה אמת מבזה ומשפילה על אותו אדם. ויש כאן דוגמאות רבות מפסקי דין שקשורים לדיני משפחה בעיקר וגם מהקשרים אחרים, שמראות שתחומים של צנעת הפרט והרבה מאוד הקשרים אחרים שעולים, למשל שבן הזוג הוא סחטן, שבן הזוג לא מטפל טוב בילדים, דברים כאלה לא אמורים להיות מופצים בתפוצת נאטו. זה פוגע בגישה הקולקטיביסטית, אם תרצו, שאנחנו כן כולנו שואפים כאיזשהו אידיאל לחזור אליה, ובתי המשפט חייבים פה לתת פיצוי שהוא פיצוי ראוי והולם. פסק הדין באמת של השופט שילה, שפסק 40 אלף שקל על פרסום בפייסבוק, נראה לי נמוך מבחינת גובה הפיצוי. כמובן ראוי בהחלט הפיצוי בנסיבות אותו עניין, למרות שבסוגריים אני אומר שהיה שם קצת חשש לאפקט מצנן בהקשר של טיפול בילדים. הסכומים צריכים להיות יותר גבוהים, ובטח ובטח שלא צריך לכתוב, זאת ככה הערה בצניעות לגבי מה שנכתב בפסק הדין, שבבית המשפט ענייני משפחה מוצדק לפסוק סכומים מאוד מאוד נמוכים כדי לא ללבות את האש. להפך, במיוחד שמדובר בכיס עמוק, כלומר באישה שטובעת לשון הרע נגד בעל שבמזיד רצה לפגוע בכוח המיקוח שלה ולהטיש אותה, צריך לפסוק סכומים משמעותיים הרבה יותר. תודה.